אבתי שהרבה נחילומי היא ההיגיון של המסתרות, אין המוכן להשכלה רוחנית צריך להיות נסות אחור מחפשו הפגוע, להיות הוגה דעות מסגרות. וכמו כל ענייני החיים שהם מלאים מכשולות, ובכל מקום הולכי תום בית החשוד הרמם, בעזרת השם תסתגבה, כן וגם כן ביחס החיים הרוחניים, שאדם צריך לתאר את לבבו ולהתאמן בתכונת המוסר וחפץ הטוב שהוא התוכן של הקודש, לעשות רצון קודש ולכוון ליבו לשמיים, ואז לשמר מכל דושון וילך לבטר דרכו בתורה וחוכמה וחקר אלוה במינת אמת ודעת השם. אז קודם כל מבחינת הניסוח נוספה פה רק מילה אחת במשפט הראשון, אני מדבר בצד שמאל, קובץ ג', כתוב אף על פי שהרבה נכשלו מההיגיון במסתרות, אין המוכן להשכלה רוחנית צריך להיות נסוג אחר, למצוא הפגוע, להיות הוגה דעות, נקודה. וכאן הם הוסיפו את המילה דעות נשגבות, אבל שים לב שהם מצאו פה פטנט, מצאו גם פסיק אחרי דעות. לא דעות נסגרות, אלא המילה נסגרות. נראה אולי מה שהציג אותה, מה כמובן לא הרי כבר דיברנו, שכל תיקון בטקסט שלפנינו קיבל את זה, על כל פנים, בכרך הראשון קיבל את הסכמתו של הרב. אז מי שהציע את זה, על כל פנים זה מה שכתוב. כעיקרון, לפני שאנחנו נגשים ל... פרטים שבקטע. למעשה יש כמה מאמרי חז"ל שמחזקים את הדרך הזאת. הם אפילו נדרשים בכיוונים יותר פשטניים. למשל יש מקום אחד במדרש שהעולם הזה דומה לשביל בין מדורת שלג מצד אחד לבין הררי מדורת אש מצד אחד לבין הררי שלג מצד שני. נוטה אדם לכאן נכבד, נוטה אדם לכאן נשרח. המאמר הזה שמופיע אני חושב בעבוד הרבי נתן, למעשה איזה נוסחה מתקצבת במסכת היהדות, אני מזכיר. שביל הזהב, שביל הזהב. שביל הזהב, הרעיון הזה של שביל הזהב הוא נותן לנחף אותו לרמב"ם, אבל הוא, וטוענים שהרמב"ם לקח אותו גם ממקורות חוץ, אבל למעשה זה מופיע במאמרי חז"ל רבים. רוצה לומר שמהי כמובן הדרך הילדותית בשביל למנוע את המצב הזה של או מכת קור או קביעת של אש, מהי הדרך הילדותית הלא נכונה?
לא
נכון.
לא
נכון
בכלל?
לא נלך, לא נלך, יש לי בעיה, אתה לא הולך. הבדיחה האמית אומרת, בדיחה לא נהיה תפילים, מה יש? רש"י רבן אותם חולקים, אני לא מכניס את ראשי בן הרי. עזוב אותי, לא רש"י לא רבן אותם מי. זה לא עובד. אתה צריך, גם אם אתה לא הולך, אתה חייב ללכת, מוליכים אותך. זאת אומרת, אתה חייב לנקוט עמדה. נקיטת העמדה הזאת, זה ההכרח של החיים. את האביבי הברסלבי לזה. כן, גשר צר מאוד. והעיקר, מה זה העיקר? מה בא אותו משפט והעיקר שלא להתפחד כלל? זה אני רוצה לקחת בברסלב. להתפחד כלל. רוצה לומר, כי מה עושה אדם מפחד? לא הולך. לא הולך, אז הוא לא עובר את הגשר. אז הוא אומר, העולם הזה הוא גשר צר מאוד, וגשר צר מאוד הוא סכנה לכיוון זה, וכסכנה לכיוון אחר. אם אתה מקבל את ההנחה שהעיקר לא לפרט לה, אתה צריך ללכת. וללכת זה להסתכן. אף על פי שהרבה נרשמים מההיגיון בנסתרות. זאת אומרת, הוא קיבל את זה, הוא מודה. בשביל לקרב קצת להבנתנו, אתם מוכנים להצביע על תופעות ידועות לנו בכישלון הזה, תוך כסף במסתרות? אתה יודע למי שמשת.
אני יודע שלא גם יתור
סליחה, מה זה פרדס בכלל?
כל
הדבר של התורה. לא שמעתי.
כל הדבר של התורה,
עכשיו, דרש, כמלה. זה דרשה על פרדס. הבעיה שנכנסו לפרדס, הפשט הפשוט הוא לא שזה ראשי צבו של פשט למדרש סוד. זה תקופה הרבה יותר מאוחרת. כך גם עולה שם בתוך הראשונים. כמובן שהכוונה היא לפרדס החוכמה או למקום שאפשר לאכול. מה עשוי להיות הרקע לדיווי החז"ל ידע הבא נכנסו לפרדס? בבקשה? מצוין. אדם הראשון, אדם מחווה. זאת אומרת, אלוקים שם את המין האנושי בתוך משתן. משתן שיש לו פירות ושאפשר ליהנות ממנו. והתוצאות לגמרי לא היו משמחות. גם באדם הראשון וגם באותו דימות. אנחנו יודעים קצת משהו על האישים הללו שהיו שם בפרדס. אנחנו כולנו זהים לרב עקיבא, כשהגמרא אומרת שרב עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, מה זה אומר? שבאמת היה מסוכן, כי אחרת מה רבותה? רב עקיבא בהרמוניה של אישיותו, רב עקיבא באישיותו המיוחדת במינה, יכול היה להתמודד עם בעיות ולצאת משם בשלום. אבל לצאת משם בשלום, בכלל למה צריך לצאת מהפרדס? תישאר שם. זאת אומרת, זה איזה מין מעבר כזה, והמעבר הזה הוא די מסוכן. כמובן שהדמות השלילית זה אלישע. זוכרים איך חז"ל ביחס אל הפרדס?
לצאת מהתורה?
לא, זה היה בן עזאי. ובן זומא יציז ומת. הוא קיצץ בנטיות. קיצץ בנטיות. זאת אומרת, הוא הפך את הפרדס לשלילי. הוא הכניס אותו למקום שיש שם עצים, והוא בקשר לאישיותו של נבישה אמר כמה דברים עמוקים. מקום אחד אמרו חז"ל שנבישה, למרות שבגילוי ראשון שלו הוא היה מחכמי המשנה, רבי שרמי, חבר הסנהדרין וכולי וכולי, היה תופס, היה נכנס לחדר והיה מנסה להשיג ילדים וכולי וכולי, כי הוא חשב שמחנכים אותם בצורה לא נכונה, וכתוב שם שהיו ספרי מינים נושרים מחיקו. פשט פשוט של הדימוי הזה, שהיה מחזיק בקפוטה שלו כל מיני בלשים, רומנים, אפיקורסים, אני יודע מה, וזה היה לו פעיל. ופתאום הילדים, התלמידים, ראו שנופלים על ספרי אפיקורסים כזאת. למה איך החז"ל התבטאו במילה נושרים מחלקו? אנחנו משתמשים בזה גם בעברית חדשה, שמשהו שאתה רוצה כאילו להתמיד הוא נופל לך. אמר הרב קוק, וזה כך מסורת בעל פה, נושרים מחיקו, אתם זוכרים איפה בלשון המשנה מופיע הביטוי הזה, פירות הנושרים מן האילן בביצה וכו'. ביחס לאיזה סיטואציה מדברים על נושר בחיפו? ביחס לאורגניזם. זאת אומרת, ביחס לאילן, ביחס לצמיחה, ביחס לדבר. כשאני לוקח דבר שהוא לא זהה לי, ספר, נייר, מגילת קלף, ואני שם אותה, אני לא הופך חלק מזה. זה תמון אצלי. נושרים בחיקו מהבעיה של אלי שהיה שהאפיקורס גדלה בתוכו. הוא היה זהה לזה. זה היה דבר שהיה יוצא ממנו, זאת אומרת, נושר, אמר הפוך, שהביטוי החזל עם נושרים בחיקו התכוון לומר שהדעות השליליות שלו היו חלק אורגני בו, ולכן זה היה כל כך מסוכן. אז הוא בין אלה שנכנסו, או למעשה הביטוי של השלילה, האחרים הציץ ונפגע, הציץ ומאל, זה כנראה היה משהו מקובל, אחד האפשרות הציץ ונפגע שהשתקן, שדעתו השתמשה לה. הציץ ומאל, זה לא עבד. ושם הגמרא שם גמרא סתומה מאוד בחגיגה, ששאמרו שתגיעו למים מיליונים, תגידו שי, שי, שטאור, כל מיני נוסחאות, אני לא מבין אפילו מפרש את המילולית. אבל יש הדוגמה הזאת של חללים שהפילה המכתולים שהגיעו. אבל כיוון שהכל זה סתום, אני לא חושב שזה הוא התכוון. דוגמאות שאנחנו יכולים להכיר. מה קרה? איפה היו תופעות חמורות כתוצאה מהעיסוק במסתרות? למה? כן. למה היה הכעס והטרוניות של הגרא בעוצמה כל כך גדולה על החסידות? הרי אנחנו רואים שבסוף זה לא כל כך נורא. צריך להבין את הרקע ההיסטורי. זו הייתה תקופה קצרה לאחר השבתאות. אם אנחנו רוצים לרגע להבין את השבתאות כתופעה היסטורית, זה התחיל כמובן על איזה רקע היסטורי. איזה שואה קדמה, היום בימינו זה לא כל כך נורא, אבל... זה משהו עוד יותר קצת קדום. גירוש ספרד. גירוש ספרד והעיסוק הרחב יותר בענייני קבלה, והניסיונות כמובן מכל הגזרות שהיו, להבין שמתוך כל המומה הזאת מצמח משהו חיובי. זה לא פלא שמה בימינו כתוצאה מהסיכון הזה נולד. עוד פעם, מהסיכון. מתוך חשש שכשבא איזה קו חיובי על רקע שואה, זה יכול להביא שבתאות. אז מה נולד? סתמר. צריך להבין שזה לא סתם הקשנות. זאת אומרת, אני יכול להגן עכשיו בחום על העמדה הסתמרית. זאת אומרת, שהם אמרו שהמדינה זה שבתאות והציונות זה שבתאות וכל הסיפור הזה, הם יכולים לתפוס שזה משיכנות שקר. כך אפשר גם להגיד כמובן את דתם נגד הרפוך. עד לא היה לנו את התקדים של השואה, אבל זה יכול להיות בעיה לגמרי לא פשוטה, כשיש משבר של כלל ישראל ובא איזה קו אור של תקנה, אתה צריך להיות מאוד זהיר לחשוב האם התקנה הזאת היא באמת תקנה אמיתית או חס ושלום יש בה יסוד של פיקול. אז התחיל עיסוק עממי יותר בענייני קבלה. אז אם זה היה נשאר אצל בעלי הלכה, אם זה היה נשאר אצל גדולי הדורות, אז נשאר ביניהם. זה הפך לעניין עממי יותר. עממי יותר, בעייתי יותר, ותחילתה של התנועה של תאים, אני אעזור עכשיו את האיש, הייתה בהתאם למסורות קבליות. מה הוא קרא לסוף? ההתאסלמות שלו. מה זאת אומרת? הנה הכישלון מכל העיסוק, זה היה לגמרי מאוד לא רציני, אבל עדיין לא הגענו. ואיפה הייתה באמת הכלכלה הנוראית כתוצאה מהמשל טעות? מה? לא שמעתי. מה היה ספיח נוראי של התנועה השבתאית?
כל העוללות וה...
כן, כן, מי היו אלה? הפרנקיסטים. אחד מהתלמידים המובהקים של שבתאי, יעקב פרנקל, שהוא בקבלה, וכל הסיפורים האלה, כשהכל התפורר, אז הם הפכו את כל ה... אם אתה היום קורא שיר השירים, ואתה מפרש את שיר השירים כמשל, ניחא. אבל אם אתה, אני רוצה להיות מקובל, ואתה מפרש, ואתה אופר את זה למושגים ממשיים, אז זה הפכה להיות עוללות והפקרות ופריצות נוראית. לדוגמה, אחד מהשיגונו ששבת אצלי, היה שהוא קידש לעצמו, לאישה, את התורה. לקח את התורה ונתן את הבעת, ועשו את כסים וגמרו, זה הכל על פי קבלה. זה שיגעון. אבל השיגונות הללו, אז כל עוד שהם נשארו ככה, אבל כשזה ירד, וכשנכנסו עוד שם גבירות לתמונה הזאת, אז זה הפך להיות פשוט אדם פוחזים. ונתנו את הכל, נתנו לגיטימציה קבלית. אז זוהי דוגמה של כישלון. לכן באמת היו כל כך, איפה הייתה דוגמה כמעט הייתי אומר טרגית, גם מבחינתנו כתוצאה מהחששות האלה?
הרמח"ל.
הרמח"ל היה יהודי ברמה הבסיסית שלנו. אנחנו יודעים שהגרא, האמת היא שאם לא שהגרא נתן לו גיבוי, זה הגרא נתן לו גיבוי אחר אותו, כי הוא זה לא הגיע, הוא גם חי קצת אחריו. כשהגרא אמר שאם הרמח"ל היה חי, הוא היה הולך אליו ברגל, כי בגלל הרמה המיוחדת שלו. וכל המהומה שקמה מסביב לרמח"ל בגלל החשש לשבתאות שלו, כי כולם היו נורמד להיזהרים ממה שהיה. וכיוון שהתנועה השבתאית הייתה כל כך שוטפת, אז היא לא נמחתה, לא עם התאסלמותו של שבתאי צבי ולא עם מותו. בלי שאני נוקט את זה, ודאי שאני לא... איפה תופעה שאנחנו מכירים אותה קרוב אלינו בנושא הזה? כן, אתם יורד מביאים פה עיתון היום, ומיש כמה גם באינטרנט. אז למה? לא שומע.
שיטת
הלבדים? שיטת הלבדים זה סיפור של הזה. שנגידי אחד של
הנהל. קבלה לאו.
תעזב אותי, זה סתם... לא, אתה יודע. המשיכיות החבדית. מה טיפה של המחלוקת הזאת? אני ודאי יכולים להגיד. השבתאים, אחר מותו של שבתאי צבי, עברו למשבר, ואז הם עולים בפתרון, הוא יקום לתחייה. יש להם גם כמה דוגמאות מהנצחות. המשיחיסטים של החבדים, מה הם אומרים? למטה מסרה, לבעלה מסרה, ממש, כל מיני חשבוי נזכאל, כל מיני ראשי טיילס, כל מיני סיפורים כגון אלה. זה לא פלא שגדולי ההלכה נאבקים בדבר הזה, כולל גם החבדים הרציניים. אבל לצעוק שמשיח מת, עד מי לכל עוד שהוא היה חי, אז כשזיגני החסידים היו אומרים אנחנו בחייו, אז פעם אחת הרבי התבטא, הרב אמר, אם תגידו עוד פעם אחת כזאת, אני עוזב את בית המדרש. כלומר, שהוא לא רצה שבפניו יגידו שהוא המשיח, ואנחנו קוראים לו להתגלות ולספר לנו מה שאנחנו יודעים בסתר ליבנו, שהוא בסתר ליבו חושב שהוא משיח. אז הרב יגיד להם. אז היום כיוון שהוא נפטר, אז הוא לא יכול להגיד להם, אז הם ממשיכים לדבר עם דיבורים כגון אלה. אז קשה לתאר את המהומה הגדולה שירדה לעולם היהדות כתוצאה מהבלגן המשיחיסטי הזה השבתאי. שאני לא מדבר כבר על הפרנקיסטים ועל כל הדברים הנוראים האלה, והיו לזה עוד צפיפים מכל צד. ופתאום על רקע הזה צמחה החסידות. וגם הם היו עושים כל מיני מעשים בעייתיים. יודע מישהו מה זה בפולנית? קושיקלח? לא יודעים פולנית. קושיקלח זה סלטות. היו בין החסידים הראשונים שמרוב דבקות בשם היו עושים סלטות בבית המדרש. סלטות של אהבת השם. אז יש שם סיפורים שהם כבר יותר רציניים. פעם, ככה, חסידים מספרים, שהבעל שם אמר שהוא היה רוצה לראות מי יהיה השכן שלו בגן עדן. אמרו לו, בסדר, נראה לך. תעלה על העגלה, תרגב, זה, בסדר, שם, שם, שם. מגיע לאיזו חופשה גדולה, עם שעה גדולה, ושואל שם איזה רואה. נו, עוד מן אתה ומסתכל, והרואה מחלל, מחלל, ופתאום אמר, תראה, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. הוא אומר, אנחנו אוהבים אותך. מפורש כתוב, אז תראה, אנחנו אוהבים אותך. ואני רוצה להתפלל אליך, אני עושה, אבל אני לא יודע. אבל אתה יודע מה, אני יודע סלטה, אני עושה סלטה לכבודך. אני עושה סלטה באוויר. ואחרי כמה רגעים אמרו, תשמע, הסלטה הזאת זה לא, אבל אני יודע עוד סלטה מיוחדת במינה, ואני אוהב אותך עוד יותר, אני אעשה לבודע את הסלטה. וכדי, בסוף נגיע לסחורתה של סחורתות, והוא נפל מתעלף מרוב דביקות. אמרו לבעל שם, אתה רואה, זה השכן שלך בגן עדן. מה כמובן הלקח של הסיפור? שעבודת השם האמיתית, שבאה מהלב, בלי שום נגיעות, שאף אחד לא רואה, ואף אחד לא צריך להיות שותף לזה, ואני רוצה לתת כל מה שיש לי, מה אכפת לך אם אתה נותן לו תפילה, אם אתה נותן לו תורה, אם אתה נותן לו את מה ש... וזה המקסימום שיש לך. אז אתה, מה שאחד עושה מקסימום, אני רק אבין במאמר מוסגר, דוגמה למקסימום שאדם נותן. עדות זו שמעתי ישירות מפי איש, שאני אגיד לך גם יהיה איש הזה. האיש הזה היה השוחט של קבוצת יבנה. קוראים לו אלפיים, הוא לא חי פה, קוראים לו אפרים גוטמן. ואביו היה חבר בית הדין של הרב מקובנה, של הדבר אברהם. הוא הסתתר בבונקר בשואה, עלה ארצה, שעבדתי בקרב ימי, הכרתי אותו וסיפר את הסיפור הזה. הדבר אברהם היה הרב של קובנה האחרון, הוא היה היהודי היחידי שנשאר בזקן בגטו. אבל כשהיה עולה ברחוב היה עוטף את הזקן שלו בשביל הדרת כדי לא לגרות את הגרמנים. אז סיפרו בגטו שני סיפורים. היום הם אומתו על ידי יד ושם. סיפור אחד שבכפר נידח אחד, ששם גם כמה יהודים, הנאצים הוציאו את כולם כדרכם למפקד היד הבור וכונו לראות בהם. וכשהמפקד הנאצי עמד, והם עמדו כמובן, ולא היה להם שום דבר בידיים, היה שם קצב אחד, בעל גוף גדול, וכשהנאצים התכוננו לראות, אז הוא קפץ על ראש האס-אס, ובשיניים הוא עקר לו את הגרגרת. כמובן שהוא הרג את המפקד הנאצי, אבל מיד ירו בו וכו'. סיפור שני היה, רב דניאל מושוביץ, היה משגר בישיבת כלם הקטנה, בכלם, והיה יהודי נמוך קומה, הכרתי את קרובי המשפחה שלו, שהם גם כן נמוכי קומה, והוא יצא עם הבחורים הצעירים, והליטאים עמדו לשוב לקצור בהם. אז כיוון שהוא הכיר את האנטישמי הזה, ראש החבורה הליטאית הזאת, אז הוא אמר לו, תראה, תן לי כמה רגעים לדבר לפני תלמידים. ילדים ב-15-16, והוא אמר, טוב, דבר, וכשהוא גמר לדבר, אז הוא אמר להם, תשמעו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, שאנחנו נהיה קורבנות בשביל להציל את כלל ישראל, שאף אחד לא יעלה בדעתו מחשבת עוול. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה ושזה עוול? כי אחרת זה יהיה קורבן פיגול. אני יכול לפחות שכל אחד יקבל על עצמו מלכות שמיים באמת, באהבה, ואז אמר להם, אני גמרתי, אתה יכול להתחיל. והוא קצר בהם, כולם נפלו לבור. את שני הסיפורים האלה שמעתי עם אפרים גוטמן. כשבאו הסיפורים האלה, עלה אפרים גוטמן לקומה השנייה מעל הבית שהוא גר בו, ששם ישב את בר אברהם, תיאר לי אפשר את בר אברהם, ישב שם על המרפסת. ואמר לו, רבי, אלה הם שני הסיפורים שאני מספרים. מה המעשה הנכון שצריך לעשות? זאת אומרת, להכריז מרד וכו', או... אז הרב מקובנה התחמק מלהשיב לו. הרב מקובנה היה חברו של הרב קוק, ששניהם נסעו לאמריקה לייסד את הג'וינט, 15 שנה לפני המלחמה. אז בסוף אמר לו, אפרים גוטמן, רבי, זה הלכה למעשה, אני צריך לדעת איך להתנהג. אז אמר לו, תראה, אני אגיד לך, מסירות נפש פירושו של דבר שאדם עושה את המקסימום שהוא יכול. אם היית אומר לקצב הזה לעשות את מה שעשו הילדים בכלא, הוא לא יכול. אם היית אומר להם לעשות מה שהוא עשה, גם הם לא יכולים. כל אדם במדרגתו צריך לעשות את המקסימום שיכול, וזה נקרא מסירות נפש. זוהי תשובה טובה בהלכה. אני חוזר לבעל שם. דבקות אמיתית, מסירות נפש, עבודת השם האמיתית, זה שאדם יעשה מקסימום. אז הבעל שם טוב, בדרגה הרוחנית שלו, חינך לדבקות, חינך לעבודת השם, בעוצמה שלו, ואותו עיקר, אותו רואה פשוט, זה המקסימום שיכול היה לעשות. אז הסיפור הזה מתכוון לומר, בגן עדן נותנים לאדם לפי ההשקעה. הבעל שם השקיע את מה שהוא יכול היה במוח, ואותו רואה השאיר את מה שיכול היה בלב. אז הוא השכן שלך בגן עדן. זאת אומרת שבאו לספר סיפורים כאלה, על קוז'יקלח כאלה, זאת אומרת על סלטות כאלה באוויר וכו' וכו', אז מיד העריכו חשדנים, שמי יודע איזה תנועה של בית קמה פה מחדש. זה היה בפשטות הסיבה של הגרא לחשוש מבעל התניא ולחשוש מכל הלוי. גם הוא אומר, רגע, רגע, המשכת את שפיר היהודי עם זקן גדול בגדול במצלות. מי יודע לאן זה יתגלגל? ברוך השם שהוכיח סופו על תחילתו, ואנחנו יודעים שהתנועה החסידית הייתה אמיתית, העובדה שמה שאנחנו רואים לנגד עינינו, וכל ההישגים הגדולים, הלימודיים והפנימיים שלהם בתורה בכל השטחים. אבל אנחנו היום חכמים שלאחר מעשה, אם אנחנו מבקשים לחיות את אותה תקופה שהיו, שחיו בה, אפשר להבין את הפחדים ואת השתיקונים ואת החששות. זה אחד ההסברים להכישלון בנסתרות. אבל למה אני להפעיל? אני אגיד לכם מה שאמר לי רב אריה לוין. הייתי מסתומר, אולי בגילכם. אז פעם נג'סתי לו חזק על ללמוד קבלה ומחשבה וכו' וכו'. הוא תפס אותי ביד ואמר לי, תראה, היה זמן שגם אני עשיתי לב, ואני אומר לך, אני מצטט, סיגיבזן רידיקליש, שהיה שיקום, לקחתי שיקומים. הוא לא פירש לי יותר, ואני גם לא שאלתי. סיגיבזן ריזיקלי, זה היה מאוד סיכוני בתקופה. ובארי הצדיק הזה, עכשיו אנחנו, כל אחד יסביר לעצמו לפי דרגתו, מה החשש של הסיכונים שהיו. וזה אמר יהודי מפוקח, מאוד לא קיצוני, מאוד ליברלי, יהודי אמיתי, שלא פיברי דברים. אף על פי שהרבה נכשלו מההיגיון במסתרות, זאת אומרת, העמוד הזאת, המחשבה הזאת, להגות בנסתרות. אז לא רוצה, אז הוא אומר, אין המוכן להשכלה רוחנית. הוא לא מדבר על סקרנים. הוא לא מדבר על אחד שרוצה. אתה יודע, אז אני לא אעשה את זה. כאן אנחנו מדברים על מי שיש לו מוכנות. זאת אומרת, מי שיש לו תכונות. זה אנחנו ראינו כבר בקטעים הקודמים. שהוא מדבר מי שיודע בעצמו אחרי כמה וכמה ניסיונות וכו'. זאת אומרת, לא כל אחד שבא לו, זה מה שאמרת קודם, זה דקוק לקבלה, כמו שקבלה, זה שטויות. דברים על אנשים שרוצים להתייחס לזה. כלומר, זה שטויות שיכולות להביא תקלות לא מעטות, אבל פה מדברים על מי שמוכן להשכלה רוחנית, אבל אני לא רוצה. אז הוא אומר, הוא לא צריך להיות נסוג החום מחצו הקבוע. זאת אומרת, זה לא איזה מין משהו אופנתי, זה לא משהו שבא לו סתם כך, אלא שיש לו רצון קבוע באופן בסיסי. זאת אומרת, זה דבר שהוא מהותי אצלו. אז הוא לא צריך להיות נסוג מלהיות הוגה דעות. שעכשיו, אני יכול להבין שבמהדורה שנייה עושים את המילה נשגבות, כי דרך כלל הוגה דעות סתם זה יכולה להיות גם מחשבה פילוסופית, זה יכול להיות גם הוגה דעות היסטורית, זה יכול להיות גם הוגה דעות אפילו בכלכלה. אז האמת היא שבקטעים הבאים הרב קוק ידבר על נקודת הפגישה בין הקבלה לבין הפילוסופיה, אבל כשהוא צירף לפה להוגה דעות נשגבות, הוא התכוון אולי לכן גם עשו פסיק. הוגה דעות, די למי שמעמיק, אבל לא סתם הוגה דעות בשטחים שיש להם אולי איזה יסוד ניטרלי כזה, אלא הוגה דעות נשגבות, די למי הוגה דעות עמוקות בדבר הזה. הספר
קבלה זה נקרא הוגה דעות?
כן, אדוני. מה?
למה הוגה דעות? מה, אתה צריך להגיד דעות?
תגדירי, מה אתה מתכוון להוגה דעות? מה הוא נראה? אני
לא מיוחדים.
סליחה, זה שימוש מודרני. אולי אתה זוכר איפה זה מופיע בפיוט האשכנזי? להוגה דעות ביום דין. מה זה הוגה דעות? הרי מדברים על הקדוש ברוך הוא, הוא עורך דין, מוכן לבבות ביום דין, לדובר מישרים, להוגה דעות בדין. יפה. זאת אומרת, זה פירושו של דבר שפלוני עומד לדין, אז הדיין, השופט האנושי, יכול לדון על פי מה שהוא מתחקר אותו, על פי עדויות. אולי אם הנאשם הזה או אם הנחקר הזה יגלה את ליבו, אז אולי השופט ינסה להבין טוב יותר את הדבר הזה. להוגה דעות בדין הכוונה, הקדוש ברוך הוא צולל עד לנקודה הפנימית של הדעות שהוא יכול לה... הקדוש ברוך הוא הוגה כל מיני דעות על האיש הזה ועל עולמו הפנימי. אז בהוראה הזאת מדברים פה להיות הוגה דעות, זאת אומרת מי שיכול לצלול ולהתעסק בדברים מאוד מאוד פנימיים, אבל כדי להוציא מלב הביטוי העממי או הנפוץ הוגה דעות בהוראה בשימוש המודרני, פילוסוף הוא הוגה דעות, הוגה דעות של תנועת העבודה, בסדר? בערך כלל זה מאוד ישנם בעיות, הוגה דעות של הליכוד, האידיאולוג שלהם, אז הוא מתעסק בדברים אלא חתיכת פילוסוף כזה, הוגה דעות של הסניף, הוגה דעות של השיעור, הוא תמיד יש לו סמרות הפוכות, אני יודע מה, כינוי חציות בצניר חציו רציני. פה מדברים הוגה דעות נשגבות, זאת אומרת מי שיש לו דעות עמוקות בדבר הזה, וכמו כל ענייני החיים שהם מלאים מכשולות, לא צריכים להיבהל. כל החיים באמת הם... יש להם סיכונים, ומכל מקום הולכי תום בטח ילכו דרכם, מי שהולך בתומו, מי שהולך עם האמת שלו, לא מדברים לו. תום יכול להיות נאיבי. זה לא כך. תמיד, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, הכוונה היא לשלם. הולכי תום אנשים שלמים, אנשים שיש להם את המרכיבים של הדרך שלהם והם הולכים, בטח ילכו דרכם, בוודאי שהוא צריך שבסייעת הדשמיה, ולכן כתוב, עזרת השם תסבב, הוא יקבל סייעת הדשמיה מיוחדת. כן, הוא גם ביחס החיים הרוחניים. חיי המסחר, חיי הנשואים, כל דבר שאתה עושה הוא למעשה, כל עוד שיש בני אדם בחירה, אז יש לך כל מיני צדדים שבלעד אתה מספיק. אנחנו נסתכל על אדם כזה בצורה חולנית. אדם שיגיד אני מפחד מהניסיונות בחיים ולכן אני לא נאבק בהם, זה אדם שצריך איזה טיפול. החיים בלי משולות, והאדם נקרא להתמודד עם הבעיות האלה. מי שנמנע מלהתמודד בדרך כלל, אנחנו מחפשים דרכים איך לחזק אותו, אם מפני שבגיל צעיר הייתה לו פה סיבה, שם סיבה וכולי וכולי. על כל פנים זה בדרכי החיים הרגילים. עכשיו הוא אמר, כמו שהדבר כך, כן הוא גם כן ביחס החיים הרוחניים. קודם כל, אין פתרון לא להתמודד. אתה צריך להתמודד. אלא שאדם צריך רק לתאר את ליבו, את לבבו. ולהתאמץ בתכונת המוסר וחפץ הטוב, שהוא התוכן של הקודש. זאת אומרת, הוא צריך להתאמץ, הוא צריך להתעצב בדבר הזה, שהוא ירצה להשיג הישגים טובים וחפץ הטוב, שהוא התוכן של הקודש. מה רוצה הקודש? מה רוצה הערכים הקדושים? שאתה תחפוץ בדברים הטובים, שאתה באמת תהיה אדם מוסרי. לעשות רצון קונו ולכוון ליבו לשמיים. כשהוא אמר לעשות רצון קונו, אז למה הכוונה? אני אשאל אחרת, איזה תנאי קודם יש לציווי או לאידאה של לעשות רצון קונו? סליחה? נכון, לדעת מה הוא רוצה? אני רוצה לעשות את רצון, אבל אני אפשר לדעת. אז אנחנו בדרך כלל יודעים שמאיפה אני יודע מה רצון הבורא. מסתכל בתורה. אז זאת אומרת, במקום שהתורה נוהגת, מנסה את הניסוח, כשהרבי מגור הזקן ביקר על יד הכותל, בפעם הראשונה, אז כדרכם אמר פרק דילים חשתיים, ואמר לשמה שלו, לא, נלך. אמר השמה, בוודאי שנלך, רק אני לא יודע לאן. אמר לו הרב קוק, אמר הרבי מגור, נלך הרב קוק. אני מתכוון, מה טיב הביטוי הזה שם, בוודאי נלך. זה צייתנות. הרבי רוצה ללכת, אני יכול רק ללכת. אני צריך שהרבי יגלה לי, אני רוצה ללכת. אז הוא אומר, לעשות רצון קודם שאני יודע. וכשאני לא יודע, ואני צריך למכות עמדה שהיא חלוצית, שהיא חדשה, שהיא לא נמצאת, אז לחדל לי בו לשמן. זאת אומרת, אני רוצה לעשות מקסימום שהדבר יהיה לנחת רוע לשמיים. זאת אומרת, לחבל לי בו, אין לי הלכה ברורה בזה, אין לי עמדה ברורה בזה, אני מצפה שיחבלו אותי בדבר הזה. ואז, אם אכן זה תהיה המגמה שלו, ישמר מכל מכשול. זאת אומרת, ישמר על ידי השלכה פרטית. ישמר על ידי מלאכת יצא בלך. מה זה לשמורך בכל דרכיך? אתה צריך ללכת. יש לך חששות, יחנו אותך. וילך לבטח דרכו. בתורה וחוכמה, זאת אומרת, גם בתורה הנתונה וגם בחוכמה שהוא עצמו ילמד אותה, בחקר אלוה. ללמוד קבלה זה לא הפשט להימנע מלחקור. בחקר אלוה, זה כמובן ביטוי מושג מיום החקר אלוה תמצא, אבל הוא כמובן ישמש בזה, זאת אומרת, בהבנה של מושגים רוחניים. בתורה העוסקת במושגים אלוהיים ובבינת אמת בדעת השם. הוא בוודאי רוצה לדעת דברים הקשורים לקדוש ברוך הוא, אבל הוא מתפלל ומצפה שיזכה לבינת אמת. זאת אומרת, אם אתם מפרקים לגורמים את מה שיש פה בקטע, יש פה מושגים המדרבנים את האדם לפעול, ויש פה מושגים המדרבנים את האדם להישמר, וגם משהו בלתי רציונלי, או משהו הקשור לאמונה. אם אתה מצפה באמת לגלות את האמת, מקסימום תפעיל את השכל שלך, ואנחנו נראה בקטעים הבאים את הפעלת השכל, ובנוסף לזה להאמין שהקדוש ברוך הוא ינחה אותך בדרך אמת. אז הביטחון בסייעתא דשמיא וההפעלה הרציונלית של ההבנה הם למעשה ידרבנו אותך שלא תפחד מכל מיני דברים שאחרים יחשבו, אם אתה נמנע על החוג הזה. ואנחנו עוד נראה בקטעים הבאים, וגם דיברנו על זה בעבר, שהחוג אמר שמי שיש לו נטייה לדברים האלה לא צריך לפחד. זה מסוכן, אבל אם אתה מודע לסיכונים ואתה עושה דרכך בביטחון ובאמונה, אז לא תבוא במחשבה לדבר.